נמשיך בעזרת השם את הנושא של כוח המדמה. זה נושא מאוד רחב, לא נראה לי שנעשה אותו ככה בשתי שיעורים, ככה לסיים את כל הסוגיה הגדולה הזאת. אבל בכל זאת נלמד עוד קצת על זה, ננסה גם להוריד את זה קצת יותר למעשה. ובסייעתא דשמיא, שיעור הבא נמשיך לכוח המתעורר. אז היינו פה בלשון של הרמב״ם, זה במהדורה שלפניי, זה באות ט' בפרק ראשון אופה, החלק המדמה. הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגום, וירכיב קצתם על קצתם ויפריד קצתם מקצתם, ולזה ירכיב, זה הכוח מעניינים אשר השיגו, עניינים שלא השיגו כלל ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה האדם, ספינת ברזל רצה באוויר, ואדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, ובאימה באלף עיניים על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם הכוח המדמה וימציאם הדמיון. ואומר, וזאת הטעות של, של המדברים, שהם חושבים שכל כוח שאפשר גם לדמיין אותו, אפשר גם שהוא יהיה. טוב, גם המדברים, המתקלמים, כמו שהרמב״ם מדבר עליהם בהרחבה במוירה, כן, גם המתקלמים האלה הסכימו שיש דברים שהם נמנעות, כן, לא שייך שיהיה משולש של ארבע, כן, הם הסכימו שיש דברים שהם נמנעים בעצם. אבל כל דבר שהוא לא נמנע בעצם, אז אם אפשר לחשוב עליו, אפשר לדמיין אותו, אז הוא גם יכול להיות. ולכן יכול להיות הדוגמה של הרמב״ם במוירה, פשפש בגודל של פיל ופיל בגודל של פשפש, בסדר, זו הדוגמה שהוא מביא שמה, ועוד כל מיני דברים כאלה שהם בעצם לא קורים בעולם, לפי חוקי הטבע. אבל באו המתקלמים וטענו, המדברים כמו שהוא קורא להם כאן, וטענו שאם אפשר לחשוב על זה, אז זה גם יכול להיות במציאות. זה נושא רחב, כל השיטת המתקלמים הזאת, שיטת המדברים, כי הרמב״ם מאוד חריף נגדם. והוא תופס את הדברים שחוקי הטבע, כמו שאנחנו רואים ומכירים אותם, זאת אומרת הצורה שהעולם בנוי, כי זה מתחייב שהוא יהיה בנוי ככה. זאת אומרת זה לא... היה במקרה, היה יכול להיות גדול, היה יכול להיות קטן, לא. אפילו בדוגמה של פשפש ופיל, החיות הקטנות בנויות, הגוף שלהם בנוי ומותאם לחיות קטנות. והחיות הענקיות, המגה, כן, המאוד גדולות, הפיל, הם, הגוף שלהם, הלב שלהם, המערכת שלהם בנויה ומותאמת לחיות גדולות. בסדר? זאת אומרת, חוקי הטבע עצמם, שהקדוש ברוך הוא קבע אותם, הם בנויים ומותאמים ומחייבים את הצורה הזאת. זאת אומרת, אם זה קטן יותר, זה לא יחזיק. הלב, אם זה יהיה גדול יותר, הלב של פשפש לא יוכל להחזיק פשפש גדול. גם אם הוא יהיה ביחס, בפרופורציה, כן, יותר גדול. הגיוני, הגיוני מאוד גם לפי מה שידוע היום במדע. אבל, זאת אומרת, הדברים בנויים בצורתם הטובה ביותר. זאת אומרת, אין דברים... יש איזה שם כזה, וסרג'ילים, כן? מיותרים לגמרי, זאת אומרת, הם שנוצרו לחינם. למרות שהייתה מחשבה כזאת לפני לא הרבה שנים במדע, אלא כל איבר שקיים, כל דבר שנוצר, יש בו סיבה, יש בו היגיון, והוא מחויב בצורה מסוימת. למרות שאולי אם תסיר כרגע את האיבר הזה, אתה לא תראה שינוי בגוף האדם, אבל כן, הוא פה, בסדר, אם זה הטחול, אם זה השקדים, אם זה כל מיני איברים שהייתה מחשבה אצל רופאים עד לא לפני ארבע שנים שזה איברים מיותרים. איברים שאפשר להוריד אותם בלי סיבה וזה גם יהיה בסדר. למה יעשה היום המחשבה בעניין הזה שונה? פשוט הרבה יותר דברים התגלו. בכל מקרה, המתקלמין, נצטרך לדבר על זה בהמשך יותר לעומק, כי יש מרבויסינו, בסדר? מרבויסינו הראשונים, שכן הולכים עם השיטה של המתקלמין. זאת אומרת שקיבלו, אגב, גם הרמב״ם עצמו במוירה, יש חלק מהדברים שהמתקלמין אמרו, המתקלמין הגיעו גם מתפיסה רוחנית מסוימת, שכל דבר, כל בריאה בעולם היא בעצם הקדוש ברוך הוא ברא אותה ברגע הזה, ולכן היא קיימת. מה יהיה ברגע הבא? גם הקדוש ברוך הוא יברא את זה מחדש, ולכן זה יתקיים. ולכן אין שום מחייב במה שדבר כרגע עובד בצורה מסוימת, שברגע הבא הוא ימשיך. זאת אומרת, אין פה סיבה בתוצאה, אלא יש פה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, יש להם מילה בערבית בשביל זה, יש את הרצון של הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, והוא זה שמחייב, מקיים את העולם, ומילא אין שום הכרח ממה שהיה למה שיהיה, אלא הכל בריאה חדשה כל רגע ורגע. עד כדי כך שהדוגמה שהרמב״ם כותב זה, שבן אדם שכותב עם... דיו, כן, על גבי נייר, כן, עם קולמוס על גבי נייר, הפעולת הכתיבה שלו זה דבר אחד. זה שדברים נכתבים זה כבר דבר אחר. כאילו אין קשר בין זה לזה. אלא רוצה השם שדברים יכתבו פה, אז לכן דברים נכתבים. יש איזה פיתוי כזה גם אחד הבעלי מוסר בדורות האחרונים, שאין קשר בין זה שהאדם אוכל לזה שהוא נהיה שבע. האדם אוכל כי הוא עושה השתדלס, ואז משמיים הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה של שביעה, של סובה. אבל אין קשר משתי הדברים האלה. זאת אומרת, הדברים האלה נמצאים אפילו אצל רישויים, אם אתה יכול למצוא את הדברים האלה, את השיטה הזאת. וכמובן שאם אתה הולך לדורות האחרונים, ספרי מוסר, ספרי חסידס, אתה ודאי מוצא את הרעיונות האלה ואפילו די רציני. הרמב״ם מתנגד לדעות האלה, הוא לא מוכן לקבל את זה, ואת אומרת, במויר הוא מעריך יותר, וגם בהמשך, נראה לי פרק ח' פה בשמועין הפרוקים, הוא גם מעריך בזה שזה לא ככה, אלא זאת אומרת, חוקי הטבע וצורת הבריאה של הטבע היא הצורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והצורה שהעולם מתקיים, וזה דברים שמחויבים שכך זה יהיה, ולכן זה לא שבכל רגע, גם אם הקדוש ברוך הוא מקיים ומחיה את העולם, אני יודע כמה הרמב״ם חולק על הנקודה הזאת, אלא יש צורה שבה העולם נברא ומתקיים. והצורה הזאת יש לה צורה שלמה.
מה זה?
זה אני לא יודע אם זה תלוי דווקא בזה, אני לא יודע אם זה דברים תלויים זה בזה או לא. אבל בעזרת השם נצטרך לדבר על זה יותר לעומק, אבל יש לזה כמה וכמה השלכות, כן? בקשר להרבה דברים באמון, בביטחון, בדברים כאלה, כן? עד להגיע לוויכוח איך זה ביטחון ומה זה ביטחון, זה גם תלוי בזה. אגב, בשתי המהלכים יש אבוידה גדולה, בסדר? אבוידה אולי שונה בפרטים מסוימים, ובשתיהם יש אבוידה. זה לא דבר שנוגע לעיקרי האמונה. בסדר? עיקרי האמונה נשארים אותו דבר. השאלה היא יותר ביחס שלנו אל הדברים. זאת אומרת, אדם צריך להתחזק בביטחון. בסדר? זה ביטחון, זה אומר שגם אם המצב הכי גרוע, אני יודע שיהיה טוב והכל, או שיש גם ביטחון כזה של לקום בבוקר עם חיוך, מוקדם, ולדעת שהקדוש ברוך הוא ברא עולם נהדר ויפה שיש בו פוטנציאל להצלחה, ואני צריך עכשיו לקום ולכת לעבוד. זה גם אמונה. אמונה זה לא רק, עוד פעם, אני תופס צורה קיצונית של לשבת על הכיסא ולדעת שאם נגזר עליי זה יבוא אליי. אמונה זה גם לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו את היכולת להצליח, יכולת להתפרנס, שיש בו את מה שאנחנו מפרטים כל יום בברכות השחר, כן? שהוא ברא כל כך הרבה דברים טובים בשביל שנעשה עם זה משהו, ואז נצליח. זאת אומרת, זה שהעולם קרוב מאוד להצלחה, כן? ורק האדם צריך לדחוף קדימה ולהצליח, ולא שהאדם עובד ועובד ועובד דברים לא קורים, זה גם חלק מהאמונה. רק אנחנו בדרך כלל רגילים יותר לקרוא אמונה, עוד פעם, בהשפעה של כנראה ספרי מוסר, חסידס, דיבורים שאנחנו שומעים, חיזוקים ששומעים, לכיוון של הכל משמיים, הכל מכתוב, כן? כמו שזה נקרא, הכל נכתב מלמעלה ומה שאתה צריך תתקבל, ולא במקום של העבודה של האדם. למרות שבגדול, אם אתה מסתכל בספרי רבינו האריז"ל, יש שם מהלך של קין ומהלך של הבל, וזה שתי מהלכים באבוידת השם. המהלך של הבל זה יותר מהלך של ביטול, בסדר? אני הבל, בטל הקדוש ברוך הוא. הבל לוי גם הוא מצטרף, הוא לא דבר שקיים בפני עצמו, הוא מצטרף למציאות האמיתית של העולם, שזה הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, קין זה קוניסי איש אס השם. מה זה קניתי איש את השם? קוין הקויל, יצרתי, כן? יצרתי איש ביחד עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא נקרא קין. זאת אומרת, המציאות של קין, הנשומה של קין, ויש גם, כמו שהאריז"ל אומר עד היום, יש בני אדם שהנשמה שלהם היא משורש קין, ויש בני אדם שהנשמה שלהם היא משורש הבל, אם זה מוישה רבינו משורש הבל, רב עקיבא הוא משורש קין, יש בזה אריכות גדולה בשאר הגלגולים, ולכן הדבר הזה של שורש קין זה בעצם מקום שבו האדם תופס את המציאות כאני צריך ליצור ולפעול בעולם עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לי את האופציה לפעול, נתן לי את הכוח לפעול, ואני צריך לפעול. ואז, כמו שהר"ן כותב בדרושס, בתחילת הדרוש התשיעי, כן, וכשאדם בא, יראה שהוא יצליח, ואז יגיד, כוחי ואוי צמיודי, עושה לי עשה חיל הזה, וזוכרתו, כי השם אלוהיך הוא אנו יסיין לך כוח לעשו ישחוי. אומר הר"ן בדרושס, זה לא, וזוכרתו כי השם אלוהיך הוא או יישא חויל, אלא וזוכרתו כי השם אלוהיך הוא הנויסיין לך כוח לעשו ישחוייל. זאת אומרת, כשאדם בא ואומר הר"ן, זה ממש בתחילת הדרוש, אומר הר"ן בדרושס, כשאתה בא ואומר כוחי ועוצם ידי עושה לי עשה חיל, אז אתה אומר דבר נכון, זה כוחך ועוצם ידך, אבל וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנויסיין לך כוח לעשו ישחוייל. לא הוא עושה את החיל, אתה עשית את החיל. וזה בסדר שאתה אומר כל חיווי צמדים, אבל אל תשכח מי נתן לך את הכוח לעשות חיל, מי ברא את מציאות העולם שבה אם אתה תפעל אתה תצליח, ומי נתן לך את הכוח לפעול ולהצליח. בסדר? ופה יש באמת, זה שתי, אני אומר, זה שתי מהלכים בחיזוק באמונה. אנחנו רגילים יותר, אני לא יודע, לפחות מה שאני מכיר, אולי פה הציבור קצת שונה, אבל מה שאני רגיל לשמוע בדרך כלל חיזוקים באמונה, זה יותר הקו של הבל, לא הקו של קין. למרות שזה בעצם שתי קווים, עוד פעם, יש כאלה שהשיר של שומש שלהם יותר לפה, ושיר של שומש יותר לשם, כמו שאריזל אומר, ויש גם מצבים בחיים, יש מצבים שצריך לתפוס יותר בקו הזה של החיזוק, ולפעמים בצד השני. טוב. שאלה איך מפרשים את זה, איך מפרשים ביטוחין, אבל בסדר. זה בעצם, בוא נסגור את הפינה הזאת של המתקלמין, לא ניכנס לזה עכשיו, למרות שיש הרבה מה לדבר על זה, ונחזור לסוגיה של כוח המדמה. דיברנו פעם קודמת, והייתי רוצה לסכם את זה בקצרה, כוח המדמה זה, יש בו, אפשר לקרוא לו שתי חלקים, שלוש חלקים, אפשר לחלק את זה לכל מיני כוחות שונים, וגם התבטאויות שונות בחיים שלנו, אבל בעצם זה כוח אחד. זה כוח של דימוי. בסדר? זה ההבנה הראשונה שלנו, בפרט כדוברי עברית, זה דמיון, מדמה, זה דמיונות. דמיונות, ביותר משמעות של בלועזית פנטזיות, בסדר? או בלועזית מעוברתת. כן, פנטזיות שבן אדם מדמיין, כאילו, שהוא עכשיו על חוף הים, שהוא עכשיו על איזה הר גבוה, כן? ושם יש את הפנטזיה, בסדר? את הדמיון הזה. זה נכון, גם זה חלק מכוח המדמה. אבל כוח המדם פה זה, אגב יש איזה כוח מאוד חשוב ומאוד גדול, ובעזרת השם אני רוצה לראות את הדברים של הרב דסלר, איך שהוא גם מדבר על זה, עוד פעם זה בכלם, היה המון דיבור על העבודה של כוח הציור, אין, הסבא מכלם אמר שאין בין צדיק לרשע אלא כוח הציור, וכוח הציור זה באמת עבודה עם כוח הדמיון, הפנטזיה, לאו דווקא כוח המדם מהיסודי שאנחנו מדברים עליו, אבל כדי להבין גם איך הכוח הפנטזיה הזה עובד, והוא כוח שעובד, זאת אומרת, אם אדם מפעיל אותו נכון, הוא באמת יכול לקדם את הבן אדם מאוד. איך הוא עובד? אנחנו צריכים לחזור למה זה מדמה בכלל. וזה דיברנו פעם קודמת, מדמה זה האדם יוצר קשר עם העולם דרך הכוח המדמה שלו. נכון? זוכרים? דיברנו על זה. האדם יוצר קשר עם העולם, זאת אומרת, אני רואה דברים, מה שנותן לי את הפרשנות הראשונית של מה קורה, מה אני רואה בכלל. אני רואה בניין, אני רואה בסדר, אני רואה בית, אני רואה גשם, אני רואה שלג, אני רואה שמש. אפילו התרגום של הדבר הזה, כן, התחושות הכי בסיסיות, הכוח המדמה הוא המתווך, הוא המקשר שנותן לי את הפרשנות הראשונית, הפשוטה של מה שאני רואה. זה דבר אחד בכוח המדמה, וכמו שראינו, פעם לא ראינו, אמרתי שהרמב״ם כותב במוירה, והוא כותב את זה באמת המון פעמים, אפשר לומר עשרות פעמים, האהבה של אם לבנה, כל הדברים הכי אינסטינקטים בסיסיים, הם גם נמצאים בכוח המדמה. עוד פעם, זה פרשנות ראשונית מאוד מאוד בסיסית, שבלי זה האדם חי בסוג של אוטיזם, שפשוט לא קולט את המציאות. אבל הקליטה של המציאות עוברת דרך הכוח הזה, הכוח המדמה. עכשיו, זה דבר שכוח המדמה שאנחנו לא כל כך עובדים איתו, למרות שאפשר גם לעבוד עם הכוח המדמה הזה, וחשוב לעבוד עם הכוח המדמה הזה, הכוח המדמה הזה הוא פשוט תרגום של המציאות, זאת אומרת, זה הצורה שבה אני קורא ומפרש את מה שאני רואה, אבל ברגע שאנחנו מבינים שכוח המדמה הוא כל כך עוצמתי, שהוא המציאות מבחינתי, בסדר, יש את המציאות, את הריאליזם, את מה שבאמת קורה, אבל יש את הצורה שבה אני ראיתי את מה שקורה, שמעתי, ראיתי, שמיעה, ראייה שלי, היא בעצם דרך כוח המדמה. ולכן, אם אני יעבוד עם כוח הציור ברמה מאוד גבוהה, אני אוכל לחוות את הדברים כמו שהם מציאות מוחלטת. עוד פעם, זה לא שאני לא יודע להבדיל ביניהם. תמיד האדם יודע להבדיל בין משהו דמיון למשהו מציאות, אלא אם כן משהו יתקלקל במערכת. אבל אדם יודע להבדיל, גם אם הוא עכשיו דמיין מאוד מאוד חזק, אבל יש פה את כוח הדמיון, אבל בגלל שכל הצורה שבה אנחנו קולטים את העולם זה דרך כוח המדמה, אז יש לזה המון המון השפעה גם על דברים שאנחנו מדמים, כן? שכבר עוברים ליותר עולם של פנטזיה, לא מציאות מוחלטת. יש עוד דבר, שזה בעצם גם שימוש בכוח המדמה ברובד יותר עמוק, זה כבר כשהכוח המדמה לא נמצא בינינו לבין העולם, אלא בינינו לבין השכל שלנו, כוח המחשבה שלנו, ושם כוח המדמה גם נמצא מאוד חזק, ושם עובדים אסוציאציות. אינטונציה, כן? יש כל מיני דברים כאלה שבן אדם, אינטואיציה, הוא כאילו, הוא אתה שואל אותו כמה זה, הוא כבר רץ, הוא כבר זורק קדימה. עוד פעם, כמה שהאדם גם יותר מנוסה, אז הוא עונה תשובה מיידית. התשובה המיידית, יש את כן, התשובה שהאדם חושב, מתעמק, מעיין, ואז מגיע אל המסקנה. ויש דברים שהאדם משתמש בכוח המדמה, זה נראה בערך כמו זה, ולכן כן, שתיים אותו דבר. נכון? זה נמצא כשאתה לומד סוגיה, זה נמצא כשאתה כמעט בכל דבר בחיים שפוגש אותנו. עוד פעם, זה כלי מהיר מאוד, הכלי הזה של הכוח המדמה, האינטואיציה, הוא כלי מהיר מאוד והוא כלי יעיל. הוא תכלס, בסופו של דבר אדם לא יכול להיעצר עכשיו להכניס את המחשב לתהליך של עיבוד ארוך של כל הנתונים. יש רוב הדברים, בפרט עם דברים שחוזרים על עצמם, וגם הרבה פעמים זה גם מוכיח את עצמו, כן, יש לפעמים, אתה פוגש את זה שאחות זקנה שכבר עובדת המון שנים, יודעת להבחן יותר טוב מרופא צעיר. בסדר? קורים דברים כאלה. למרות שלאורך זמן ברור שהדרך זה הרופא, כמה שהוא צעיר, אבל העבודה המסודרת והשיטתית יותר, כן, היא הדרך הנכונה, ולא התחושות סבתא של האחות המבוגרת. למרות ש... אבל מה, זה שהיא עושה את זה יום-יום, במשך שנים, והיא חיה סביב זה, זה נותן לה את האינטואיציה. זאת אומרת, זה לא משהו שהיא יכולה להוכיח לך עכשיו, לבנות תזה ולהוכיח. זה לא כוח עיוני, אלא כוח יותר של כוח המדמה. זה בעצם גם כוח המדמה. עכשיו, זה גם, עוד פעם, זה כוח טוב, וזה כוח שאנחנו עובדים איתו וצריך לעבוד איתו. מה? זה שימוש מאוד חזק ברגש, בדיוק. זה אחד הדברים שבולטים בכוח המדמה הזה, האינטואיציה שהוא שימוש ברגש. זאת אומרת, וזה מרגיש, זה תחושות בטן. ואגב, וזה לא מופרך, עוד פעם, זה הרבה מאוד פעמים נכון. הרבה מאוד פעמים נכון. הבעיה היא כשבן אדם בונה רק על זה, בסדר? וכשהוא לוקח עכשיו סוגיה ומרגיש לו, כן, שטייס אומר כמו הרשבו, ומרגיש לו שהפשט הסוגיה, עוד פעם, יש חוש ריח, כן, שהאדם מפתח תוך כדי שהוא לומד, ויש, למרות ש... עכשיו הוא לא יכול להגיד לך בדיוק מה תפס אותו פה בסוגיה שללכת לכיוון הזה, אבל מריח לו פה שבטח יש איזה רמבן על הסוגיה הזה, אין מצב של רמבן, מה זה, יש לך הוכחה, יש לך מהלך, אבל לפעמים זה, איך קוראים לזה, הזיכרון הוא גנב. כאילו, אתה זוכר משהו ולא זוכר אותו לגמרי, אבל יש חוש ריח מסוים, בסדר? יש סוג של אינטואיציה מסוימת שיש לאדם. אבל אתה לא יכול להסתמך על זה ולבנות על זה יותר מדי. ופה באמת הרמב״ם מדבר ממש בהרחבה, שהאדם שמסתמך על הכוח המדמה, כוח המדמה הוא שקרן. זאת אומרת, אם אדם מסתמך עליו ברצינות ולאורך זמן, זה מוביל אותו אל שקר ולא אל אמת, והאדם צריך להשתמש עם השכל, ואחרי השכל להשתמש עם כוח המדמה. זאת אומרת, כך רופא. בסדר? שלמד ועבד בצורה שיטתית ומסודרת, ועכשיו הוא בא ומשתמש עם הכוח המדמה שלו, כוח המדמה שיש לו בסיס שכלי, בסיס עיוני טוב, הוא באמת יגיע לדבר, לתוצאות הרבה יותר טובות. זאת אומרת, שימוש נכון בכוח המדמה הוא כוח המדמה שכפוף אל השכל, שעובד מכוח השכל, אבל לא לגשת את הדברים לכתחילה מהכוח המדמה. זה בולט גם כשאתה רואה, יש פתאום נושאים כמו קורונה או מלחמה או אלף דברים כאלה שבפרט אם זה דברים שהם לא בתפיסה האינטואיטיבית הרגילה של בני אדם, בסדר? כמו הדבקה ואקספוננציאלי וכל הדברים האלה, שהמוח האנושי לא תופס את זה. זה קצת רחוק מהתפיסה הרגילה היומיומית של דברים. ואז אתה רואה, אנשים מאבדים את זה לגמרי. הם לא מסוגלים להבין שיש משהו שהוא מעבר ליכולת ההבנה שלהם, בסדר? שהוא שונה, שהוא תפיסה אחרת, שהדברים עובדים אחרת, ולזרום עם זה. אז נראה לו שזה לא הגיוני. עכשיו, מה פירוש לא הגיוני? לא, במדמה שלו זה לא נתפס טוב. אם הוא היה יושב ומעיין בסוגיה הזאת, הוא כן היה מבין את זה. זאת אומרת, זה לא... המתמטיקה פשוטה, כן? החשבון הוא פשוט. אם הוא יעיין בסוגיה, הוא יבין את זה. אבל זה לא נראה לו. ולא נראה לו, זה בדיוק הכוח הזה של הכוח, הדימוי מילסה למילסה, שהוא עוד פעם הולך בדרך הקצרה ביותר והפשוטה ביותר, כן? לחבר את כל הנקודות וליצור את הציור של הדובי או של האונייה, כן? הולך בדרך הקצרה ביותר, זה לא נתפס לא טוב. עכשיו, זה קורה גם בסוגיה. והכי בולט בסוגיה, וזה נראה לי שכבר דיברנו על זה כבר פה פעם, זה כשאתה לומד סוגיה ויש פה משהו שמאוד מפתיע אותך, הוא מאוד שונה, בכלל שהוא מאוד שונה ממה שחשבת עד היום, אז אתה מנסה לדלג על זה. המוח שלך לא תופס את זה. ופה נדרש דווקא העצירה הזאת לתת ברקס, ורגע, יש פה משהו שהוא לא מובן לי. יש פה משהו שאני לא מבין אותו בכלל. הוא צורך עיון גודל. מצוין. אם גילית את צורך עיון גודל, זה כנראה יש פה משהו, תפיסה אחרת בסוגיה שהיא פשוט רחוקה מהיכולת ההבנה שלי היום, ולכן אני לא מצליח להתחבר אליה. אגב, מאוד מאוד בולט, מי שאוהב ללמוד שולחן אורך עם בירה גרו, כן? אתה רואה ש... שולחן אורך כתב הלוך, ויש מהלך, חביס, יוסף, כולם הולכים במהלך מסוים. מגיע הגוהן ומציין בכלל למקום אחר, שאתה פותח שם את הגמרא, לכאורה אין קשר. ואז אתה יודע שגילית את, את הגוהנים הכי טובים, מה שנקרא, כן, הכי עסיסיים. למה? בגלל שזה כל כך נראה לנו מוזר, ולמה הגוהן מביא את הגמורה שם, כאילו, מה הקשר, מה השייכס? דווקא בגלל שאנחנו לא מבינים, עוד פעם, לפי איך שהגוהן הבין את הסוגיה, לא מבינים בכלל את הגמורה שם, לכן נראה לנו שהגוהן אומר דבר כל כך מוזר. אבל פה אתה צריך בעצם להתחיל ללמוד את הסוגיה מחדש ולהתחיל זה, ואז אתה פתאום קולט, לגוין יש מהלך לגמרי אחר בכל הסוגיה, וממילא אתה מגלה את ה... כן, אני אומר, הכיף הכי גדול זה למצוא כזה גוין שאתה יודע, אתה, ברגע הראשון אין שום קשר, הוא מביא חמש מרים מקוימס שפשוט לא מתחברים אחד לשני. ואין, מה שייכס, הם לא קשורים בכלל לסוגיה. ורק אחרי שאתה ככה נכנס מחדש לעומק, אתה קולט שבעצם יש קושייה של הרבה מגיד על הרמב״ם, שמאיפה הרמב״ם לקח את המקור לזה, והוא לא בא רק להגיד מקור להלוכה שהשולחן אורך כותב, אלא בא לתרץ את הקושייה של הרבה מגיד על הרמב״ם, ולכן הוא פשוט בונה מסלול שלם להוכיח את זה. אני מדבר קטע מסוים בשולחן אורך על בחנוכה. מויכר קסוסו, יש לי איזה מויכר קסוסו או לא, יש שם גוין שמציין ככה איזה חמש מאה מקויים על קידוש בשבס בבוקר, על דברים שלא קשורים. אבל למה איזה הוא בא לתרץ את הרב המגיד? עוד פעם, הדברים האלה, מה בעצם קורה? יש את המחשבה שלנו, את הסגנון מחשבה, את הראש שלי. מה שאני רגיל לו, בסדר? לפי מה שלמדתי עד היום, לפי מה שקלטתי עד היום. תבוא עכשיו ותגיד משהו שהוא מעבר ליכולת ההבנה שלי, או אפילו הרבה מעבר ליכולת ההבנה שלי, אני אחשוב שאתה מדבר שטויות. זה הנורמלי, זה הטבעי, כי אני לא מבין מה שאתה אומר. אלא אם כן, יש לי אמון בך, בסדר? אמון הסחכומים. כן, מה שהמשנה אומרת, אמון הסחכמים, לא להאמין שהוא חכם, אלא להאמין לחכם שהוא אומר כנראה משהו הגיוני, למרות שכרגע אני לא מבין את זה. כמו שרב שימן, בהקדמה לשריו ישר כותב, כן? תנו לי צ'אנס, במילים שלי, לרב שימן לא כתב את זה ככה. הוא אומר, תחשוב על מה שאני אומר, תחשוב על זה פעם שנייה, תנסה להבין, לא תבין, בסדר, תחלוק, אבל אני כתבתי פה דברים רציניים שחשבתי עליהם הרבה, אז... תעמיק בהם, גם אם במחשבה ראשונה זה נראה לך מוזר, זה נראה לך לא מובן, תעמיק בהם יותר. וזה בעצם אמונה סחכום. אם אתה אדם שהוא, אתה יודע שהוא חכם, אתה נותן לו צ'אנס וחושב על הדברים פעמיים. ופה הכוח המדמה שלנו תמיד יוביל אותנו למקום של אם זה לא מובן לי ואני לא זה, אז זה כנראה לא נכון. כוח המדמה גם מגיע מאוד חזק מקושר לכוח של גייבה, ולכן גם לכוח של עביד הזורו. ואתה יכול לראות את זה ברמב״ם במוירה מאוד, אבל אפילו ברמב״ם ביד זה מרומז כשהוא מתחיל שם בתחילת הלכס עביד הזורה ומפרט מה היה בזמן של אברום אבינו, לפני אברום אבינו דרנוש, הוא משתמש שם כמה פעמים עם הביטוי הזה ודימו ומדמים, בסדר, כי יש באמת, במוירה הוא כותב את זה מאוד מפורש, הכוח המדמה של בן אדם, שכשאדם הולך אחרי הכוח המדמה שלו, בן אדם שמתרגל לא להעמיק בדברים, אלא לתפוס דברים בצורה שטחית, זאת אומרת, לא לעיין, להשתמש בשכל ולחשוב על דברים, אלא כמו שזה נראה בערך, זה מוביל אותו לגייבה, והגייבה הזאת גם מובילה אותו לתפיסה של עביד הזורה, והרמב״ם בונה מזה שזה בעצם השורש של האווירס. של כל העבירות כולם, בעצם השורש שלהם מהעבירה הזאת של עביד הזורה, זה מגיע מהמקום הזה שבו האדם תופס את הדברים, כן, בצורה שטחית של כוח המדמה פעיל. זאת אומרת, כוח המדמה מביא את האדם שתופס את העולם בצורה של כוח המדמה, בצורה שטחית, לא מעמיק בדברים, ממילא זה מוביל אותו. עוד פעם, פה הגיוני מאוד, כמו שאנחנו גם מכירים את זה, שהכוח המדמה יתפשט גם לחלק הזה של מה שאנחנו קוראים יצר הרע, שיוצר ציורים רעים וכל מיני דברים אחרים. אבל גם פה, אם האדם יעצור, יחשוב, יתבונן לעומק של הדברים, אז הרבה טייבס יתפוגגו. זאת אומרת, לא יהיה להם את העוצמה שיש להם, וכמו שגם דיברנו בשיעור הקודם, ולא של חזל, חיימס מולי צויו, כן? רב עקיבא, כשיש לו ניסיון, אם יש את טורנוס רופוס, אז הוא יורק, בוכה וצוחק, נכון? יורק שבאת מטיפוס רוחו, בוכה על אי שופרד בולה בארה, וצוחק, והוא לא מוכן לספר למה. אבא שלי טוען ששלושת הדברים פה יורק, יורק בוכה וצוחק, הם כנגד עקביו במעלה ללוימר, הסתכל בשלישות דבורים, והנה אתה בוא לידי אביירו. דם מאין בוסו, מטיפוס רוחו. ולכן הוא יורק, לא בקיבר. הוא היה פה בשעת ניסיון, נכון? היא באה להחתיא אותו, הגמור בן הדורים. היא באה להחתיא אותו, אז הוא יורק. מאולון אתו אילך, למכוא עם עופר רימו וסוילאו. אז הוא בוכה, עלי שופרה לבוא לבארה. ולפני מי אתו עושה לי תדים וחשבו, לכן הוא צוחק. אבל בעצם השלושת הדברים האלה של מאין באת, לאן אתה הולך ולפני מי אתה עושה דיטנדים וחשבוים. עוד פעם, כשאתה רואה, עקב יום מעלה לומר את זה על עצמך, רבקי ועושה את זה עליה. אבל זה אותו דבר גם כשמגיעים ורואים את כל המונה של רומי, ורואים את השואלים הלכו בו. גם שם אתה רואה את הנקודה הזאת של אל תסתכל רק על מה שאתה רואה עכשיו מול העיניים ולפי זה תקבע את המציאות. תסתכל על השורש של הדברים, תסתכל על העבר, תסתכל על העתיד, תראה מאיפה הדברים באו ולאן הם הולכים. מאין בוסו, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עושה, מה באמת קורה פה? תעמיק בדבר, כשאתה מעמיק בדבר, משתמש עם העיון, עם כוח השכל, ממילא אין אתה בא לידי עבירו. אבל הרמב״ם מעמיד את זה שבאמת זה כוח המדם. עכשיו, מצד שני, יש כוח מאוד חזק בכוח המדם, שהוא הכוח של נבואה. הזכרנו את זה שבוע שעבר, ובראשונים זה גם כתוב בצורה מאוד ברורה, למעט מוישה רבינו. מוישה רבינו באמת לא, הנבואה שלו הגיעה ישר מהשכל העליון בלי כוח המדמה, אבל שאר הנביאים היו עם כוח המדמה. יש שטיקל מעניין באבי עזרי, נמצא בהתחלה, הוא מביא את דברי רבי ישוע לייב דיסקין, מהריל דיסקין, על איך עובד נבואה, איך הולך הנביאים. אז הוא אומר ככה, זה ממש בהתחלה, בהלכות יסוד התורה, פרק זין, הלוך ובוא. מה ההפרש יש בין נבואת מוישה לנבואת כל הנביאים, כל הנביאים בחלום או במראה, מוישה רבינו מסנבא והוא ער ועומד, הוא מביא את דברי הרמב״ם, את כל דברי הרמב״ם, כל האריכות, אני לא אחזור על זה פה, וראיתי בזה לנחוץ, ואומר הרב שך, ראיתי בזה לנחוץ, להעתיק כאן את מה שהודפס בספר תשובס מהריל דיסקין, בסוף חלק שני כסובים, על מה שאיסו בבשר דף י' ד', מוישה כוסף ספרו יפרשס בילום, הוא פירש רש"י שם נבואתו ומשלב, אף על בשאינון צורכי מוישה ותירוסה וסדר מייסו. אומר רב שואלי, זה לשונו. א', אומר רש"י, אומר שפרשס בילום אינה מכלל התורה, שהוא מליצות ומשלים. אומר הלא אמרו פרק חלק, אף עוד אחת בתורה המבזה הוא נקרא אפיקוירס. הוא מנה שפוקר בהגודו של דויפי. הריצו בעניין כי הוא נדחק שהפרשה אחרת כתובה מסיפור בילום ודוי חכו. שאלה שנייה הוא אומר, כאילו אינה חש ביעקב, למה אתה, אין לזה קיצור, שאלה שלישית, רביעית, יש לו רשימה של 9 שאלות, אני לא אחזור על זה. טוב, זה 9 סעיפים, לא שאלות. מי סעיפי מתחיל להסביר את העניין? אומר ככה, עניין הספקלריו המאירו. העניין, אף שמחזות הנבואה בעולמות עליונים, זה בעצם הרב שך מצטט מרב שואלי דיסני. הוא אומר, אף שמחזות הנבואה בעולמות עליונים, אף על פי חיים, המחזה שוב יורדת לאט לאט ומתגשמת עד שהפתרון נמצא בהשגת הנביא על מה ירמזון בעולם השפל וכמעט אז רוחו חוזרת אליו, כמעט. כל הציורים הארציים מתרשמים בנפש ואינו ציור חוץ לנפש והנביא מסתכל בנפשו ויודע הפתרון. ואף על פי כן הרי זה דומה למבית בזכוכית, אם הזכוכית צבועה ירוק, אדום, צהוב, צלק, כן נראים לו כל המובטים ירוקים, אדומים כמו משקפיים, משקפי שמש, אף שרואה הדברים בלי שינוי. כן העניין בנביא, כל שנפשו זכה ובהירה, רואה הפתרון צח ומצוחצח, וזהו שאומרו בראש רבינו עליו השלום, שנפשו הייתה בעוצם המעלה, ונסתכל באספקלריו המאירו. זאת אומרת, הוא אומר, הנבואה שהנובי היה מקבל, אגב, זה דברים שכתובים כבר בראשונים, כן? זה לא חידוש של מהריל דיסקין, דברים שכתובים כבר בראשונים, העיקרי מעריך בזה, אבל בעיקרון ברמב״ם. שהנובי היה מקבל את הרעיון מהשכל העליון, אבל אז היה מתלבש בכוח המדמה של הנובי. ואז הוא היה רואה ציורים. הרמב״ם כותב ביד לא ממש ככה, אבל במוירו הוא כותב את זה מפורש, אומר הוא צריך שיהיה 3 חלקים. הוא צריך שיהיה לו כוח המדמה בריא. לא שנה רמב״ם, זה שמתחילת יצירתו. זאת אומרת, שהוא נולד עם כוח המדמה בריא. הקוזרי כותב את אותו רעיון, אז הוא כותב שזה לא עניין של לידה, כן, אדם נולד עם כוח המדמה בריא, אלא שהוא שייך לעם ישראל. כי זה כוח המדמה לא עניין שנולדים איתו לעניין גנטי, בסדר? זה משהו ששייך לעם ישראל, יש להם את הכוח המדמה הזה, מבורר יותר, מתוקן יותר. אבל הרמב״ם לא כותב בדווקא שזה משהו מעם ישראל, אלא אדם שנולד עם כוח המדמה בריא, יש לו את כוח העיון והחוכמה, ויש לו גם מידות מתוקנות. בסדר? אז ביד הוא כותב שהוא צריך להיות בריא, הוא לא מפרט כוח המדמה, הוא כותב שצריך להיות בגוף בריא, וצריך שיהיה לו מידות מתוקנות, וכוח עיוני בריא, שהוא יודע להיים בדברים.
גם לא היה.
מה זה?
בילם לא היה
מידות
טובות.
ש?
בילם לא היה מידות
טובות. בילם שונה מנביאים רגילים, וזה מה שבעצם רוב שואלים רוצה לטעון. אבל כל נובי בעצם צריך כוח המדמה בריא, כוח עיון, שבעצם מוביל אותו, ואת המידויס, ואז יש חלק בעצם רביעי שהוא צריך שהרצון האלוקי יהיה בו. זאת אומרת, אדם יכול להיות מצידו מוכן לגמרי לקבל נבואה, אבל אם שמיים לא ייתנו לו, זאת אומרת, הוא מנסה להתקשר, אבל לא עונים בצד השני, מה הוא יעשה? אבל צריך שיהיה את הרצון האלוקי לתת לו באמת כוח של נבואה. למה הוא צריך באמת הכוח המדמה? כי הוא מדמה, הוא רואה דברים. יש שרוצים לחלק בדרגות שונות של נבואה, זאת אומרת שלב מסוים של נבואה ממש רואים דימויים. מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה, סיר נפוח אני רואה, סיר מבעבע. כן, הוא רואה כל מיני דימויים, הוא רואה כל מיני סיפורים. התחיל אז דיבר השם באוישיה. אבל אצל נביאים בתקופות היותר מאוחרות שלכם, לא בתחילס, לא בנבואה הראשונה של ישעיהו, בנבואה הראשונה של הוישיה, אז זה פחות דימויים, אז יש באמת מהראשונים שרוצים לחלק, שבדרגות של נבואה גם כן יש עם יותר דימויים ועם פחות דימויים, אבל מה שפועל זה הכוח המדמה. זאת אומרת, מגיע רעיון, מתלבש במדמה. אצל מוישה רבינו זה היה אחרת. אין שימוש במדמה, ואומר, מדייק רב שואלי, אומר, אף על פי כן חלילה, גם שאר הנביאים לא נתנבאו שקר חס ושלם. למה ידע אמרנו חלום אחד מ-60 בנבואה, וכן היה גם שם. רק דה חלום בא ברוב עניין ומעט אמת מעורב עד שאי אפשר וקשה להשיג פתרונו. ואם כל זה אמרו החלומות הולכים אחר הפה, ודוי מילה לנבואה. שבאמת מתקיים בעולם השפל אחר כך, כפי אשר נרשם הפתרון בנפשו, ולכן גזרס נובי חויזרס, אורים ותומים אינו חויזרס, כי כל דבר שיצא מפי הקדיש ברוך הוא מפורש אינו חוזר. רק שבנביא, כוח אחר מעורב בוי, פתרון שכל אנושי. זאת אומרת, זה התלבש בכוח המדם. לעומת זאת, אצל מוישה רבינו זה היה אחרת. עם מוישה רבינו, אני מקצר את הלשון שלו, פשוט מעריך קצת, מוישה רבינו זה היה זה דבר השם, הקדיש ברוך הוא פשוט דיבר דרכו בלי כוח המדמה, לא כוח המדמה שלו המחיש את הדברים, אלא פשוט מהסריך אלו עניין ישיר יצא, ואומר אותו דבר, היה גם אצל בילום. היה, אם הקדוש ברוך היה מברך את עם ישראל עם בילום דרך הכוח המדמה שלו, זה היה אסון. כי הדימויים שלו והדמיונות שלו ומה שנקרא אצלו ברכה, זה לא מה שהיהודים רוצים. לא מה שטוב בכלל, כן, הרבה אתונות, לא יכול להיות הרבה רעיונות שיכול להיות לו, כן, גן עדן מוסלמי. כל מיני רעיונות שהם, איך אומרים, רק ערבי יכול לחשוב שזה גן עדן. אבל כל מיני רעיונות כאלה של דברים של, יש נראה לי וורד חסידי של רב ברוך ממשבוש, אמר שאם בילום היה מברך, בהרבה גשמיאס. בסדר, בשפה שלו. זאת אומרת, הוא היה יכול להגיע למקום, ואז לכן, כדי שבילום לא יתערב, ויקח את הברכה וייתן לה את המשמעות שכפי אשר נרשם הפתרון בנפשו, אז הקדוש ברוך הוא העביר דרכו את הברוכס האלה כרסן וכחקו. בסדר? שאין לו, לא, אין לו שום שליטה על הדברים, אלא יוצא מהפה שלו הברכות, בעצם כמו נבואה סמוישה. אז הוא אומר, לכן כל התרא נקרא תרא סמוישה, בגלל שמה שנאמר לאברום, יצחוק, יעקב, אמר לא כמעתיק חס ושולם, מעתיק אותם משה, נכתבו בתורה הקדושה. כי הם קיבלו את זה באספקלריה שהיינו מאירו. ומוישה רבינו עכשיו קיבל את זה, את אותם נבואות באספקלריה מאירו. זולתי, ולכך הם נכתבו בתורה, זולתי פרשס בילום, לא היה רק כמעתיק באלמה, שאילולי סתם, הקדוש ברוך הוא, זה כוונה בגלל מהפכה לרע, ולכן הוא כבר קיבל את אותם נבואה, ומילה במילה כמו שבילום קיבל. אין פה את ה... נקודה שמוישה רבינו עכשיו מעביר את זה לאספקלריה מאירו, עד כאן לשונו של רב שואלי בדיסקי. אומר הרב שח, מה שאורו עיניי אחרי ראותי הדברים הנ"ל, להבין בזה יותר את גודל הניסיון של העקדה. אומר שלכאורה הרי השם דיבר עם אברהם ואמר לו מפורש כך, הסבינך, הסיחידך, אשר אהבת את יצחוק, ופרש לו מפורש הכל שאין מקום לטעות. והשם שבידו להמיתו להחיות, איך יעלה על הדעת להמרות את פיו? ואם שומעים דברים מפורשים בציווי כך וכך, וכי זה ניסיון נקרא? על לא היה מקום לו ירועס אתר איך לפרש את הציווי כך הסבין חוס יחידך. אז איך הברירה? מה הניסיון? אומר רב שך, לפי הדברים האמיתיים הנעל, מיושב ומובן שפיר. כי הרי נבואתו של אברום היה באספק לאריו, שאינו מאירו, כמו שכתב הרמב״ם. כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים. וגם נבואה סברום היקעים, וכמו שמפורש בהלוך הבייס. וגם הנבואה של האקדה היה צריכים פתרון של הנביא בעצמו שהוא אברום. נמצא שהיה צריך אברום לפתור את המשל שהראו לו באופן הזה, שהשם אמר לו שיעלה יצחק בנו יחיד אשר ראה ולא יהיה. ועל ידי שנפשו היה זכה ובעירה פתר לו כן, ולא היה לו שום נגיעה להורות אתר בקוף נון טעמים לפתור בצורה אחרת. בסדר, היה לו קוף נון טעמים, טוב, לא נכנס לזה, אבל רב מנדל שקלובר יש לו אריס גדולה שכל הכוח של קוף נון טעמים, קוף נון קין, זה בעצם הכוח של כוח המדם. בסדר, הקן, הקן טעמים, טעמים שונים, הערבוב, הבלבול. כי בגדול כוח המדם צריך להיות במצב שבמדרגה של נבואה. אבל בגולוס, בסדר, בגולוס שכבר התחילה מסוף בייס ראשון, כוח המדם נפל לארץ אדוים, ולכן היום כוח המדם זה אדוים, שזה בעצם כוח של תאוות, ששם בעצם המדם נמצא ופועל, ואין לנו כל כך אפשרות להגיע באמת למדם ברמה הגבוהה שלו. זה מה שקורה גם כשמדם הרי מביא לעביד הזורה, ומדם מוביל לנבואה, נכון? אנחנו מכירים את היסוד הגדול של הגוהן, שמתי שהיה נבואה בעם ישראל, היה גם את הניסיון של עביד הזורה, את היצרו של עביד הזורה. ברגע שבטל היצרו של עביד הזורה, בטל גם האפשרות להגיע לנבואה. שתיהם בנויים על כוח המדמה. גם הנבואה בנויה על כוח המדמה, עוד פעם, לא, חוץ מנבואה סמוישה, וגם עביד הזורה והגייבה שמוביעה על עביד הזורה, בנויה גם היא על כוח המדמה. ולכן הם כל כך תלויים זה בזה. אבל פה יש לו, הוא יכול להתיר לעצמו. הרי אחרי הדברים האלה, אברום אבינו, הרי יש לו שאלות פה. אמרת כי ביצחק גרו לחוזורה, חג אחרי אקח נועס בינכו, עכשיו אתה אומר לי, אל תשלח לי עוד חול הנער. וכל זה לא חשב כלום בשעה שאמר לו, כדי שבורך הוא בעלי אלוהי לו, ופתר לעצמו את הנבואה שיעלה לו יצחק. זה הניסיון, אף אחרי הציווי, אלה דברי הרב שך, והוא מסיים, והדבורים מאירים בעזרת השם. אז זה בעצם יש לך פה הסתכלות אחת על כוח המדמה של נבואה, שעוד פעם, אין לנו היום את הכוח המדמה הזה בכלל. זאת אומרת, כי אתה רואה שאין לנו את זה לא לכיוון עביד הזורה, ולא לכיוון, לא לכיוון נבואה. זאת אומרת, כוח המדמה בעוצמה גדולה, כוח המדמה בריא, חזק, שמסוגל להביא את הבן אדם לחוויה כל כך עוצמתית, אין לנו אותו, בעצם איבדנו אותו בכלל, הוא נפל, הוא נמצא בטייבס פה ושם, זה בעצם מה שרמנדל במים אדירים על האידרה, מדבר בכמה פעמים בעריכות על הסוגיה הזאת. הרב דסלר, ופה אני רוצה לסגור את הפינה הזאת של כרך המדמה עם נקודה מעשית, הוא אומר שצריך לזכור, זה נמצא בחלק ד' במה שנקרא דרכי ההשבה אל הלב, ב-249, 251, בעמודים שם. אומר שאתה רואה שבליל הסדר, שזה אז יום שבו אנחנו צריכים להשיב את הדברים אל הלב, התורה מלמדת אותנו איך לעשות את זה. אז אחד הדברים זה שצריך לשאול שאלות, כן? אין לו בן או אישה, הוא שואל לעצמו. אפילו שני תלמידי חכמים שואלים זה לזה. אז הוא אומר, למה נוסח שווה לילד וחכם? מה התועלת לשאול את עצמו? אז הוא אומר יסוד גדול, שהוא יסוד גדול בכלל באבוידה. הוא אומר, הטעם הוא שממצוות הלילה להשיב האמת של יציאת מצרים אל הלב. ואם אמנם השכל חכם הוא, הלב הוא עם הארץ, וגם ילדות יש בו. בסדר? זה כלל מאוד מאוד גדול. זה מסביר המון המון דברים. המון המון דברים. השכל יכול להיות מאוד חכם, הלב, זאת אומרת הרגשות של האדם, הוא עם הארץ, וגם ילד. הוא ילד. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה ב... טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הרבה הסתבכויות של אנשים עם תפילה ומה המשמעות של תפילה נובעים מזה שתפילה אמורה להיות לא משהו, לא רק משהו שכלי, אלא גם עבודה על הרגש, להשיב הדברים אל הלב, בסדר? אבוידו שבלב, והלב הוא ילד קטן. ולכן בתפילה הרבה פעמים, רגע, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז למה שזה יקרה? ולמה אתה מתפלל על דברים נמוכים? הילד הקטן צריך להתפלל. בסדר? הילד הקטן, המאורץ, הוא צריך להתפלל. ולכן תפילה בנויה מלכתחילה ברמה... טוב, אני באמת לא אכנס לזה עכשיו, כי זה נושא רחב מאוד, הנושא של תפילה. רק שאני אומר, היסוד הזה הוא יסוד גדול בעבודה שכדאי לציין אותו. אם אמנם השכל חכם הוא הלב, הוא המאורץ, וגם ילדות יש בו. והשבת האמת אל הלב דורשת אותו הלשון ואותו הסגנון ממש, כמו הלשון והסגנון בהם מסבירים לילד. בס בסדר? יפה. טוב, אני מדלק פה, ואז הוא מדבר מחלה ומרפא, יש לנו מחלה גדולה. אומר, העשיר נוסע למעיינות הישועה להתרפא. היום כבר פחות, אבל בזמנם זה היה מקובל, היו נוסעים לכל מיני מעיינות רפואה. העני, מה הוא עושה? הוא קונה בקבוק בחנות של מי מעיין. אומר, קונה את זה בבקבוק ומדמה כאילו נסע לשם. העשיר ברוח שומע שמבורכים חודש אלול ויורה בליבו כחץ. אבל העני ברוח מרכיב אילו מחשבות ורעיונות חיצוניים ודי לו בזה. אז בסדר, הוא אומר, יש עשירות ועניות. איך עובדים על זה? מה עושים? אז הוא אומר, יש חולי הנפש, הוא נכנס לפרט, אני מדלג על מה שהוא אומר. מהי היצע לתיקון המצב? הוא אומר, יכול להיות בן אדם שבשכל הוא מאוד ירי שמיים, אבל בחוש זה לא תופס אותו, אין לו את הרגש של יראת שמיים. הוא אומר, איך מטפלים בזה? מהי היצע לתיקון המצב? אני מצטט עכשיו את הרב דסטר, זה בעמוד 252 בחלק ד', רק היצע אחת יש, ציורים. ציור הלב, היינו, להרבות בכוח הדמיון, ציורים מוחשיים בענייני קדושה, שנרגיש כמו חי את האושר הנפלא שבה. הגרשז מכלם זצל היה שואל, במה השיגו האבות הקדושים וכל גדולי העולם זיכרונם לברכה את מדרגתם? במה היה כוחם יפה מכוחנו? והשיב, הם ידעו את הכוח האדיר שבציורי הלב. הנה, היצר הרע יודע היטב סוד זה, וכל מלחמתו היא תמיד בציורים ודמיונות שבהם לוכדת דיבנו ולוכד אותנו ברשתו. לא נוכל להילחם נגדו, כי אם בנשקו, דיינו להרבות ציורים לצד הקדוש הכנל. כלומר, כן החזיקו הצדיקים זל לנגד עיניהם תמיד את ציורי גן עדן, והתענוג הנפלא שבדרך השם, ובזה ניצחו את יצרם ועמדו כנגד כל הניסיונות. חזל הורו לנו דרך זאת, כרי כל האגדתה שבשעס, ומדרוש עם מלאה ציורים חיים ומוחשים ממש. ואם האדם ילמדם את אבי, ישמרם בזיכרונו ויעלם על דמיונו, יש בכוחם לפעול על ליבו בלי ספק. אמרו לדוגמה, כן? אמרו במשנה, בראש השונה כל בואי, אוי להם אוי בריאו לפנוב כבני מורי. אמרו, זה ציור מוחשי. אבל מי שאמרו אחר כך בגמורה, כולם נזכורים בסקירו האחס, שהוא דבר המתעמת בשכלנו, מכל מקום נקבע במשנה הציור הפשוט הפועל על הלב. זאת אומרת, הכבני מורי הוא לא לגמרי מדויק, כמו שכתוב בגמורה, אבל הציור הזה של בני מורי, כבני אימרנה, כן? שהם עוברים אחד אחד, זה דבר שתופס את הלב, שאדם יכול לצייר אותו. עוד סוג של ציורים מועילים מאוד לתיקון המידס, הוא על פי מה שאמר רבקי, וכל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, מתי יבוא לידי ויקיימנו, בכל נפשך ונותן את נפשך. זאת אומרת, היינו, שתמהו תלמידיו, איך הגיע לדרגה כזו, שאפילו כשהיו סורקים את בשרו במסורת של ברזל, היה יכול לקרוא קריאת שמע ולקבל עולם מלכות שמיים באהבה, והסביר להם שאם היה בא לו העניין פתאום, ודאי שלא יכול להתגבר על עצמו עד כדי כך. אך הוא הכין את עצמו כל ימיו לזה, כי כל פעם שהיה קורא קריאת שמע בתמס בכל נפשכו, היה מעלה בדמיונו בציורים מוחשיים, שהיה מומת בעינויים על קידוש שמו יסבורך, והיה שואף בליבו לקיים מצווה זו בשמחה. וממילא כשהגיע לידו באמת, לא היה בשבילו דבר חדש, ולא היה קשה לו לכוון במציאות מה שכיוון כבר כל כך הרבה פעמים בדמיונו. הוא מציין פה גם לבח ברכה עם סמך א', שכל אדם יכוון בתיבה זו שהוא מקבל לעצמו ליהו יזנר על קידוש השם, היינו כנל, לא רק מוכן במילים, אלא בציור. זאת אומרת, לראות אש גדולה, לראות סכין, לראות הפרצוף, כן, של האדם שעומד מולו, ומזה נלמד עיצה נפלאה לאדם שרוצה לעמוד בניסיונות, לא רק בקידוש השם במסירות נפש, אלא כל ניסיון, בן אדם שיודע שיש לו ניסיון של כעס, בן אדם שיודע שיש לו ניסיון של תאווה, כל מיני ניסיונות, והוא יכול לצייר לעצמו סיטואציה, כאילו, אני יושב בחדר אוכל, ומישהו אומר את המילים את הכי גרועות שאפשר לומר, איך אני מגיב? ואיך אני יכול להתגבר ולא להגיב? אז הוא ירגיש בתוך ה... שזה עולה כזה כעס חם מציף אותו, כן? וברגע שעשר פעמים הוא כבר עמד בניסיון, עוד פעם, יש כל מיני דרכים היום, אני לא נכנס לזה, דימן מודרך, דימן, כל מיני, אבל עזוב, לא צריך את כל ה... לא, מה שהרב דסטר כותב לכאורה מספיק בשביל מה שאנחנו רוצים להגיע אליו, כן? הנקודה היא עצם זה שבן אדם מצייר לעצמו את הציור, משתמש עם כוח הדמיון, וכאן, אגב, שימו לב, זה לא דמיון סתם, זה דמיון פנטזיה, בסדר? שאדם מצייר לעצמו ציור, ובזה הוא, מזה נלמד עיצה נפלאה לאדם שרוצה, שיחוון בדמיונו הרבה פעמים לפני בו הניסיון את ציור הניסיון ועמידתו בו. הוא מעלה בליבו כל הטעמים והטענות שהוא משתמש בהם כדי לכבוש את יצרו, ואיך הוא שמח בכבישתו, ואז בבוא הניסיון באמת יקל לו לעמוד בו, וזו עיצה בדוקה ומנוסה. ואומר, פה ממשיך הרב דסלו ואומר, פשוט תסתכל סביבך ותמצא רעיונות. הוא אומר, מכל המתרחש בעולם אפשר לקחת ציורים חיים, כפי הנדרש לרפואת נפשנו. זאת אומרת, אתה קורא עיתון, אתה שומע סיפור, קח את הסיפור הזה, תכניס את עצמך לסיטואציה, ותראה מה קורה, איך אתה מרגיש. אתה מתגבר, לא מתגבר, אתה נופל, לא נופל, כן. בן אדם קונה כרטיס לוטו, לא שזה מומלץ, ואז אם אני אזכה, אם אני אזכה, אז רגע, למי אני אתן, למי אני לא אתן, מה אני אעשה, איך אני אסע, מה אני יקנה, מה אני לא יקנה. אתה יודע כמה דברים זה מגלה לך על עצמך? על מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, יש דברים ש... מה פתאום, אני לא אוהב את זה בכלל. כן, אבל אם יש לי עכשיו 10 מיליון שקל, פתאום אני כן אוהב את זה. לא, אז אני לא אוהב את זה, כי אני לא רוצה להחזב את עצמי שאין לי את הכסף לקנות את זה. אבל אם אני באמת יש לי את זה, אז אני רוצה את זה. יש לי אפשרות להשיג את זה. עכשיו, ופה בן אדם מגיע למצב שכשבא לו הניסיון, הוא יודע, כן, יש לי חולשה לדבר הזה. למה? כי כשדמיינתי שיש לי 10 מיליון שקל, אז ראיתי שיש לי חולשה לדבר הזה. אז אני כבר מבין גם את הכעס. איך רב שולם אמר פעם, הוא סיפר שכשהוא נכנס לחברון, אז היה מאוד קרוב לרב לייב, המשגיח רב לייב חסמן. ויום אחד הוא ניגש לרב לייב חסמן, שמה זה כל הבחורים עם בלוריות, וזה קיצור, כנועס, הוא היה בחור ירושלמי חסידי, כן? מה זה כל הבלוריות וזה? אז רב לייב חסמן מסתכל עליו ואומר לו, שולם, זוג דה ממס. שולם, תגיד את האמת, אתה רוצה גם. ורב שולם היה מספר את זה, ואומר, והוא צדק. זאת אומרת, יש פה משהו שאתה רואה בן אדם, ואגב, קל מאוד לטעות בזה. עוד פעם, לא לכל אחד יש את הרבי חסמן שיבוא ויגיד לו את העקיצה הזאת, וגם אם יש לך לרבי חסמן אין לך שיודע, לא תמיד הוא יכול להגיד לך את זה, כן? אי אפשר להגיד כל מילה לכל אחד, גם אם אתה יודע שזה האמת בפנים. אבל יש משהו מסוים שבן אדם אפילו מרגיש איזה רוח קינו עובר עליו, כן? וכשאדם מכניס את עצמו בכוח הציור לסיטואציה שהוא רואה, הוא פתאום קולט מה באמת קורה. על מה אני באמת כועס, על מה אני לא כועס. זאת אומרת, מה באמת קורה, מה באמת קורה בפנים. ופה הוא אומר, קח את הסיטואציות שאתה קורא בחיים, שאתה רואה בחיים, ושים את עצמך בסיטואציה הזאת. איך אני, אם לי היה ניסיון כמו שיש לו, מה אני הייתי עושה? אם אני הייתי במצב כזה שהיו תוקפים אותי ככה, איך אני הייתי מגיב? עוד פעם, זה דברים נעימים ודברים לא נעימים, אבל פשוט ללמוד את עצמנו, ללמוד את מה שקורה אצלנו. הוא אומר, הדוגמה שהוא מביא, דוגמה מזמנו, כן, כשהוא מסר את השיחה הזאת בפונוביץ' באלול, תוף שינזיין, הוא אומר, פליטי המחנות באים לחיפה ונועלים בפניהם את שערי הארץ, בסדר, המעפילים, ומוליכים אותם שוב למחנה בקפריסין. איזו רגשה איזו? טוב, עצימו את עצמכם במקום של המעפילים האלה. באים עד חיפה, נמצאים כבר ממש באונייה לרדת לארץ, באים הבריטים, נוסעים, נבינים אותם חזרה לקפריסין שהם עכשיו נתקעים שם במחנות מעצר, כן? מחנות לא ריכוז, בסדר, אבל שהמחנות ריכוז זה המצאה הבריטית, מחנות מעצר. אומר, ואנו יכולים לקחת מזה למצבנו הרוחני. זאת אומרת, התחושה הזאת, אם תיכנס לסיטואציה ותחשוב מה הם מרגישים, שים את עצמך באונייה, שים את עצמך במקום הזה שהיית באירופה עכשיו, מיד אחרי השואה, ואתה מגיע, עוד פעם, היום לא נראה לי שזה אקטואלי, מה שהוא אומר זה בדיוק הרעיון של אל תיקח משהו שקרה לפני 80 שנה, אלא קח משהו שקורה היום. תחשוב, תכניס את עצמך לסיטואציה הזאת ותראה מה מתעורר בך. הוא אומר, זה יגלה לך המון דברים על המצב שלך, ואתה תוכל לקחת את זה גם להמון התקדמות רוחנית. הוא אומר, כאילו תחשוב, אם היית בעד שערי גן עדן ומגרשים אותנו, זה השער השם צדיקים יבואי בוי. מצד אחד כתוב אוי תחוקי הניסוני, מצד שני אוי תחוקי השם כי עונפת בי, טוב לי כי הוא נייסי. אומר, מכל דבר ללמוד אמונו בתוכן על דרך הציורים, ולהתפלל על השם שירפא את כשיעורפינו ואז יועיל. הוא מביא מהציוני, לרבינו מנחם הציוני משפירה, מגדולי מקובלי אשכנז, סוף תקופת הראשונים, שלומד את הדבר הזה של חשיבות הציורים מהפוסק שמע ישראל. הלשון שלו הוא מביא את זה, אני רואה כוונת הפסוק, שאם יאמר אדם אחד, כל הלילה הוא יגיד, כל הלילה הוא יחזור על זה, אני מאמין שאוקיל ברוך הוא אחד קדמון ואינו גוף, מה יועיל לו? אם לא יצטייר הדבר בליבו. זאת אומרת, לחזור על המילים האלה, מה זה יועיל? שאומר הציוני, כן? אומר, מה זה יועיל? תחזור על זה, תחזור על זה, תחזור על זה, זה לא יועיל. בפרט אם הוא חוזר על זה בצעקות. אגב, צעקה פנימית אני מדבר, כן? אני מאמין, אל תתאמץ. אתה מתאמץ, אתה הורס, אתה מעורר התנגדות. אל תתאמץ. אתה רוצה אפילו להגיד את זה, תגיד בשקט. רגוע. תחזור על זה, אבל רגוע, לא בלחץ, לא בהיסטריה. כן? אומר, אבל בשון שלו אומר, תחזור על זה כל הלילה. אני מאמין שאוקיל ברוך הוא איך עוד קדמי ואין הגוף. מה יועיל לו אם לא יצטייר הדבר בליבו? ועל כל כיוצא בזה נאמר, זאת אומרת, לאדם שהבוידה גדולה, כל הלילה חוזר על זה, על הידיעה הזאת, על כיוצא בזה נאמר, בפיו ובשפוסיו כיבדוני וליבום רוחק ממני. כי אומר רבינו מנחם הציוני, הכוונה של ליבום זה ציורי הלב. אומר, וזהו כוונת חז"ל, שצריך האדם להשמיע לאוזניו מה שיוציא בשפתיו, לכוון ולצרף מחשבת הלב עם תנועת השפה, וכן עניין שמע, שכתוב בשמע ישראל, הכוונה בכאן הוא התהמת הדבר במחשבת הלב והצטיירו בשכל, והתחלף חוש האוזן לשימוש הלב כאשר נתחלף בחוש העין. זאת אומרת, שתשמע, הוא מביא פה שיש את הביטוי הזה, שמע, ביידיש, הוא אומר דר ארן, כאילו להבין, להרגיש, לחיות את הדברים. כמו שאומרים ראה על ראיית הלב, וכמו וליבי ראה הרבה חוכמה. כי בהעמיק האדם, בלשון של הציוני, כי בהעמיק האדם, בזכות מחשבתו שהוא שימוש הלב, הלא יתבטלו כוח העין והאוזן, עד אשר לא ישמע ולא יראה מאשר בפניו וסביבו. מסיים הרב דסלר, הראינו בזה שכוח הדמיון החזק המופעל על ידי השכל יכול לשמש ממלא מקום לחוש השמע והריאות. כי בדמיונו הוא רואה ושומע ממש את הדברים אשר הוא מצייר אותם לעצמו. זאת אומרת, ופה כשאנחנו מתבוננים על כוח המדמה מהבסיס שלו, כן, כמו שדיברנו גם פעם שעבר וגם עכשיו, שהוא בעצם המתווך לנו את המציאות, לכן יש לו את הכוח הזה שאם האדם ייכנס לציור ויצייר, והרב דסלר ממשיך במאמר הבא על החשיבות של כל פרט בציורי הלב. הוא אומר, כמה שיותר מפורט. הוא אומר, עשה לך נחוש, אז מויש רבינו עושה נחש נחושת. למה? כי נחשון נופל על לשון. אז הוא אומר, איזה טעם יש לעשות דווקא מנחושת כי הלשון נופל על לשון? כי וכי בעשיית שירים וחרוזים היינו עסוקים? מה העניין של נחש, נחושת? מה הקשר מן הדברים? אלא, אני מצטט אותו במאמר הבא, זה מאנגליה, תוף שין ג' אלא דווקא דבר זה מלמד לנו מויש רבינו, כי ככל שהציור שלם יותר, הוא פועל יותר אל הלב. לב האדם מורשם, מקבל רושם, על ידי ביטויי הלשון. ואם על ידי לשון נופל על לשון כזה, האדם יעמוד לרגע, כן, כרגע, מבהלת נפשו, כבר יש בזה די סיוע לו אשר ישיב את לבבו אל האמת. ולכן כמה שיותר ציורים חיים וכמה שיותר ציורים מפורטים. בסדר? כמה שאתה מדמיין, הדוגמה גם שלנו מקודם, כן, יושב בשולחן בחדר אוכל ומישהו אומר משהו, תדמיין את הפרצופים שכל אלה שיושבים מסביב לשולחן. תדמיין מה שנמצא על השולחן. מה האווירה מסביב, רעשי רקע, כמה שיהיה יותר מדויק, יותר מפורט, יותר דיטיילס, הכי קטנים, הציור יהיה יותר חי. כמה שהציור יהיה יותר חי, הדברים יותר ישפיעו ויותר מדויקים, והוא אומר שזה סדר ליל פסח בנוי כולו על היסוד הזה. להמחיש את ניסי יציאת מצרים, חייב אדם לזכור את יציאת מצרים, אבל לספר ביציאת מצרים איך בזמן הזה, כן, היום זה קרה, עכשיו זה קרה, יוכל מראש חוידש, אתה מדוים הבאים, אמרו, מצו ומור מונוחים לפונכו, כי הדמיון והציור אינם שלמים, אלא דווקא בשעה שהיא מתאימה בדיוק לליל יציאת מצרים, וכשיש לפנינו אותם המצוות שהיו לפניהם אז, כי על ידי כל הרשמים יחד נוצרת שלמות הציור. תרגיש בפה את המר. עוד פעם, אין שום קשר בין המר לך בפה מהחסה, או אולי אפילו חרין, לבין מה שהקושי והמרירות שהייתה במצרים, כן? הכאב שהיה שם הוא בעוצמה אחרת, לגמרי לגמרי. אבל תרגיש משהו, שזה יהיה כמה שיותר חי, כמה שיותר אמיתי. כשאתה גם מריח, מרגיש, חש, אתה לגמרי בסיטואציה, אז אתה באמת מתחבר, אז פועל ביותר על הלב לעורר את ההרגש של כאילו יוצא מצרים, ואז זה יכול להיות זיכרון. למען תזכור עשי, אני צריך לזכור מארץ מצרים כל מיני חייך. לא ראיתי את זה, איך אני יכול לזכור את זה? אני יכול להשתמש עם כוח המדמה. ולהשתמש בו כמה שיותר מפורט וכמה שיותר מדויק ולצייר את זה, ובציורים כאלה, מסיים הרב דסלר, נוכל לשבר את מחיצת הברזל העומדת בין השם ובינינו, ונלך במישור באור השם, ושבנו ורפא לנו בעזרת השם יזבוח. טוב, נראה לי שעם זה נסכם את הסוגיה הזאת שכוח המדמה, לראות שיש המון מה לדבר בה, והאריזל ואחרים מדברים שגם היום יש עם כוח המדמה דרך להשיג, רב חיים ויטל בשערי קדושה ועוד, להשיג עולמות גבוהים יותר. זאת אומרת, יש כוח המדמה הוא כוח מאוד מאוד חזק ועוצמתי, אבל ברמה הפשוטה ביותר שיש לנו איתו זה אחד, לצייר ציורים טובים, להיכנס לעולם של ציור ואז לעקוב אחרי עצמנו ולהוביל את עצמנו למקום טוב יותר. שתיים, לפרש את העולם בצורה טובה יותר, להבין שהפרשנות שלנו של העולם תלויה בכוח המדמה. זאת אומרת, מה שראיתי, אם אני רואה משהו שרע בעולם, איזה אכזריות, איזה טוב, איזה רע, זה תלוי בנו, וזה כבר כמו שדיברנו פעם קודמת, וכמה שנעבוד על הכוח המדמה לחוון אותו נכון, זה יהיה כלי ועזר להגיע אפילו לדרגות יותר גבוהות ויותר גבוהות, עד שזה השיא שאדם יכול להגיע אליו, שכל המצווס והכל להגיע לנבואה ולדבר עם הקדוש ברוך הוא ברמה הכי גבוהה, שם יעזרנו.
Yeah.